רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום וצהריים טובים, אני בראם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בחמש אחר הצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מעברה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. כל השידורים הקודמים של התוכנית נמצאים בספוטיפיי, חפשו סקיני מינוס, כנסו, סמנו עוקב לקבלת תכנים נוספים ודרגו את התוכנית שלנו חמישה כוכבים. היום 608 באוקטובר ועדיין 56 אחים ואחיות שלנו חטופים בעזה. הגיע הזמן להגיד מספיק, תחזירו את כולם הביתה בעסקה אחת. אנחנו מחכים שכולם יחזרו הביתה ולא נוותר עד השבת החטוף האחרון. היום אני רוצה לדבר איתכם על אחת הבעיות הכי גדולות ואחד הנושאים הכי כואבים שיוצרים מצוקה כלכלית אצל משפחות, וזה ההחזר החודשי הגבוה של התחייבויות. אם הייתי לוקחת את ההחזר החודשי של התחייבויות ממשפחות רבות ומעלימה אותו באורך פלא, עושה קסם וזה היה נעלם, סביר להניח שרוב המשפחות היו מסתדרות. היום אני הולכת לתת לכם דוגמאות של משפחות אמיתיות שהיו אצלי בליווי, שהגיעו עם החזר התחייבויות גבוה, איך טיפלנו בזה, מה עשינו, איך הם יצאו מהברוך. המטרה להראות לכם פתרונות אפשריים שתוכלו לקחת למשפחה שלכם, וגם לתת לכם השראה שזה באמת אפשרי. קודם כל נשאל את השאלה, איך בכלל מגיעים למצב כזה, שיש כזו גיבנת של התחייבויות? והתשובה היא שיש מעגל קסמים. קודם כל מתחילים לקנות בלי הבחנה, ואז הוצאות מתחילות להיות גבוהות מהכנסות, מה שיוצר גירעון שלילי בתזרים. אז בהתחלה אוכלים את ההון, שיש, וברגע שזה נגמר, אם הגירעון השלילי בין הכנסות והוצאות ממשיך, נכנסים למינוס. עכשיו, ככל שאנחנו ממשיכים בגירעון, מחודש לחודש, המינוס גדל. עד שאנחנו מגיעים לקו התחתון של המסגרת, ואז מתחילה מלחמה עם הקו התחתון של המסגרת, כי בעצם פה המלחמה, לא לעבור את הקו התחתון, ולא לחרוג מהמסגרת, כי ברגע שאנחנו חורגים, הבנק מתחיל להחזיר לנו דברים. כדי לא לחרוג, עושים שתי טעויות קריטיות. הטעות הראשונה שרוב האנשים עושים, זה שכביכול, כדי להוציא פחות, הם מחלקים לתשלומים. עכשיו, חלוקה לתשלומים יוצרת מצג שווא, כאילו יש לנו כסף, אבל בעצם אין לנו כסף. עכשיו, חלוקה לתשלומים זה הבעיה שזה מקטין הכנסות, כי ההכנסות העתידיות שלי כבר משועבדות לתשלומים העתידיים שהתחייבתי עליהם. הטעות השנייה היא לקחת הלוואות לסגירת מינוס ולצריכה. העניין הוא שמה שלא מספרים לנו על הלוואות, שהלוואות צריך להחזיר. אם ההכנסה שלי היום היא 20,000 שקל, וההוצאה המשפחתית שלי היא 24,000 שקל, ברגע שלקחתי הלוואה, ההכנסה שלי נשארת אותו דבר, 20,000 שקל. אבל ההוצאות שלי הן כבר 25,000 שקל, כי יש לי כבר את ההחזר הלוואה. מינוס זה תוצאה של פער שלילי בין הכנסות והוצאות. ושתי הטעויות האלה, להקטין, לחלק את השלומים ולקחת הלוואות, רק מגדילות את הפער בין הכנסות והוצאות. כי בעצם אנחנו מגדילים הוצאות ומקטינים הכנסות. וברגע שלקחתי הלוואה, מה שיקרה, אולי כמה חודשים יש לי שקט, אבל אחרי כמה חודשים אני שוב אגיע למחנק אשראי, ושוב פעם אכנס למינוס, ושוב פעם אני אגיע לקו התחתון של המינוס, ושוב פעם אני אקח הלוואה. אבל הפעם אני כבר סוחבת הלוואה הקודמת, וההחזר חוב רק יגדל, וכך הלאה והלאה והלאה. ואולי צריך להגיד שהטעות מלכתחילה היא שמתייחסים למינוס כמו איזה מתנה, ולא מבינים שגם זה הלוואה, כאילו במקום ליצור את המלחמה בקו התחתון של המינוס, בואו נעצור את המלחמה בקו האפס, ואז יהיה יותר קל. אבל בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות כדי לשנות את הדבר הזה, זה לעצור ולעשות הפוך, להגדיל הכנסות ולהקטין התחייבויות. ואני חייבת להגיד שזה הדבר הכי קשה. כי תחשבו על רכבת שנוסעת 300 קמ"ש. עכשיו צריך לעצור את הקטר ולהפוך את כיוון הנסיעה של הגלגלים. זה החלק הכי קשה. אבל זה אפשרי. אז כמו שאמרתי, תכף נראה מקרים אמיתיים של איך עשינו את זה. אבל לפני שאני אראה לכם מקרים אמיתיים, אני רוצה לעשות רגע סדר. ההגדרה של המילה אשראי זה קבלת כסף תוך התחייבות להחזר מאוחר יותר ידוע מראש. אם אין התחייבות להחזר, אז הוא בעצם מתנה. ברגע שאנחנו צריכים להחזיר את הכסף, זה אשראי. סוגי האשראי השונים, קודם כל, כל צורת ההלוואות למיניהם, הלוואות מהבנקים, ממקומות עבודה, הלוואות מקרן השתלמות, מחברות ביטוח, אפרופו הלוואה, ליסינג, שהם מאוד מאוד יפה להלוואה לרכב. יש לנו גם הלוואות מחברות כרטיסי אשראי, וגם תשלומים בכרטיס אשראי, זה גם נחשב הלוואה. משכנתה, זה הלוואה לכל דבר, אבל משכנתה זה התחייבות היחידה שאני לא מתייחסת אליה כחוב רע. כי רוב הישראלים לא היו יכולים לקנות דירה בלי משכנתה. והאמת שאנחנו צריכים לגור איפשהו, זאת אומרת זה או היה שכירות או משכנתה. ולכן אני מתייחסת למשכנתה כמשהו שהוא חלק מההוצאה המשפחתית. מינוס זה הלוואה שהיא ההלוואה היקרה ביותר שיש. מינוס לצורך העניין, אבל זה הלוואה ללא החזר חודשי. לכן, זה הלוואה שהיא לא מפריעה לנו בהחזר החודשי, זה סתם מאוד מעיק ומאוד יקר. ולכן אנחנו נשאף לסגור אותו. שימו לב שמינוס זה הלוואה הכי יקרה שיש, אבל היא גם לא תופסת, אין החזר חודשי, למעט ריבית אחת לשלושה חודשים, ולכן אם המשפחה נחנקת, והחבל ממש עדוק על הצוואר, והחזר הלוואות חונק, אז קודם כל אנחנו נתחיל להוריד הלוואות, כדי להוריד את ההחזר החודשי. אם המשפחה מצליחה לעמוד בהחזר הלוואות, אז אנחנו נסגור קודם את המינוס, לפני שמתחילים, ורק אחר כך את ההלוואות. חשוב לי להסביר את התהליך שאני עושה עם משפחות שמגיעות אליי. התהליך הוא תמיד אותו תהליך. יכול להיות שהפתרון יהיה שונה בכל משפחה, אבל התהליך תמיד יהיה אותו תהליך. אז מה אני עושה? בשלב ראשון, תמיד, אני בודקת מה המטרות של המשפחה שמגיעה אליי. אני רק אגיד שכשאני אומרת את המילה משפחה, משפחה זה יכול להיות מגוון רחב מאוד של, זאת אומרת, אין פה מינימום של אנשים. יכול להיות בן אדם אחד גם, וזה יכול להיות 10 אנשים. זה, אין פה מספר. כל אחד הוא יחידה כלכלית, כל אחד מבחינתי הוא משפחה. זה גם לא משנה הסטטוס, לא משנה נשואים, גרושים, פרודים, לא משנה מה. הכל הולך, בסדר? זה העניין של יחידה משפחתית. עכשיו, אז בשלב ראשון אני בודקת מה המטרות של המשפחה, מה הם רוצים להשיג, מה הם רוצים להשיג בפגישה, ואיפה הם רוצים להיות בסוף השנה, ובעוד שנה, ובעוד שנתיים, ובעוד 5. בשלב השני אני עושה מיפוי מלא של המצב הפיננסי. קודם כל, אני מתחילה במיפוי של התחייבויות ונכסים. אני עושה רשימה של כל ההתחייבויות שיש למשפחה בטבלה מסודרת, ואני בודקת מה גובה ההחזר החודשי של כל התחייבות, מה גובה הריבית ומתי ההלוואה מסתיימת. מנגד, אני עושה רשימה של כל הנכסים שיש להם, גם נכסים פיננסיים, גם נכסים אחרים. המטרה של הדבר הזה זה בעצם לבדוק את המאזן של המשפחה. ככה אני רואה מה ההתחייבויות שיש למשפחה, מה גובה ההחזר החודשי שמתמודדת איתו, איזה נכסים יש למשפחה, האם הנכסים במקום המיטבי שלהם, האם הנכסים נמצאים במקום הממוקסם ביותר שהם יכולים להיות, האם יש נכסים לא טובים שאולי אפשר למכור אותם או להיפטר מהם ולסגור איתם התחייבויות. הדבר השני, אחרי שהבנו את תמונת הנכסים מול התחייבויות, אני מסדרת את ההלוואות לפי תיעדוף. קודם כל, אני רואה איזה הלוואה מהכי יקרה עד לריבית הכי זולה. מההחזר הכי גדול עד להחזר הכי קטן. מההלוואות עם המועד סיום הכי רחוק עד הכי קרוב. בסופו של דבר, כשאני אבחר לטפל בהלוואות, אני אתחיל מהלוואות שהן הכי יקרות ושההחזר שלהן הכי גדול והן הכי רחוקות. כשאני אנסה תמיד למצוא תמהיל שהוא הטוב ביותר למשפחה, שהוא לוקח בחשבון את הפרמטרים האלה, כמובן שלפעמים אני לפי המצב של המשפחה אני גם מסתכלת לראות אם עדיף לטפל בהלוואה שההחזר שלה הוא יותר גדול, או אם המצב הוא יותר טוב אז עדיף לטפל בהלוואה שהריבית שלה יותר יקרה. זאת אומרת, אני תמיד אבחר את התמהיל הטוב ביותר לפי התנאים של המשפחה, הצרכים של המשפחה. כי מה שקורה לפעמים, למרות שכמובן עדיף לשלם כמה שפחות ריבית, כן, אנחנו רוצים לשלם הלוואות כמה שיותר זולות, אבל ההחזר החודשי הוא לפעמים הבעיה, הוא מה שחונק, ולכן אני חייבת לוודא המינוס זה תוצאה של ההחזר, שבגלל שההחזר, בדרך כלל ההחזרים החודשיים הם הרבה יותר גבוהים מההכנסות. ולכן וזה מה שגורם לזה שההוצאות יהיו גבוהות מההכנסות. ולכן כדי להגיע למצב שההכנסות גבוהות מההוצאות, אני חייבת להוריד את ההחזר החודשי. אוקיי? אז לפעמים למרות שחשוב לשלם כמה שיותר זול הלוואות, אני דווקא אתייחס להחזר החודשי יותר בחשיבות. בשלב השלישי, אני בודקת הוצאות מול הכנסות. כאן אני בעצם רוצה לראות האם יש פער שלילי בין הכנסות והוצאות, או שהפער חיובי בין הכנסות להוצאות, או מאוזן. המטרה להביא את המשפחה למצב שהכנסות גבוהות מהוצאות, ואז אם צריך לקחת הלוואה, אז אני יכולה לדעת כמה המשפחה בעצם מסוגלת לשלם בחודש. ואחת הטעויות הכי גדולות שאני רואה, שאנשים שלוקחים הלוואה, במיוחד הלוואה לסגירת מינוס, הם בעצם לא בודקים בכמה החזר הם יכולים לעמוד. בגלל זה, אחרי כמה חודשים הם נכנסים שוב למינוס. לכן התהליך הזה הוא מאוד מאוד חשוב. רק אחרי שאני מבינה מה המטרות של המשפחה, ואני יודעת מה התמונה הפיננסית המלאה של המשפחה, יש לי את תמונה מלאה של הכנסות, הוצאות, התחייבויות, נכסים, יש לי תיעדוף הלוואות, אני יודעת איזה הלוואות הם עם ההחזר הכי גבוה, עם הריבית הכי רחוקות, רק אז בעצם אני בונה תוכנית כלכלית להגשמת המטרה של המשפחה בהתאם לנתונים. וכמו שאמרתי, אני תמיד עושה את אותו תהליך, לא משנה לאיזה מטרה הגיעו אליי האמת, תמיד מתחילים ככה. התהליך תמיד הוא אותו תהליך, הפתרון יהיה שונה ממשפחה למשפחה, אבל התהליך הוא אותו תהליך. תוכנית כלכלית היא אף פעם לא אותה תוכנית, לכל משפחה יש לה תוכנית אישית שמתאימה למאפיינים שלה, למצב הפיננסי שלה, לנתונים שלה. אבל איך הגעתי לשם, התהליך תמיד יהיה, זה התהליך שצריך לעשות. עכשיו, אחרי שאישרנו קו, בואו נצא להפסקה קלה, ומיד אחריה נספר סיפורי מקרים.
גבוה ולא נמוך, שים ממוצע שאני לא רוצה ואת לא רוצה, רוצים גבוה בשמיים לגוע.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
אז כמו שהבטחתי לכם, בואו נשמע כמה סיפורים. אני רוצה להתחיל ביוסי ורינה, זוג בשנות ה-70 לחייהם, שהגיעו אליי, מאוד מאוד התלבטו האם לקחת משכנתה הפוכה, והם רצו להתייעץ לפני שעושים את המהלך הזה. אז קודם כל בואו נסביר מה זה משכנתה הפוכה. משכנתה רגילה, אנחנו יודעים מה זה משכנתה רגילה. בעצם אני באה לבנק, הבנק נותן לי כסף עבור המשכנתה, ואני מחזירה כל חודש ריבית וקרן. למי שמעל גיל 70 ומעלה, זה גילאים שכבר הבנק לא נותן משכנתה. פה, אבל למי שיש דירה, אז אפשר לקחת משכנתה הפוכה. משכנתה הפוכה, בעצם אנחנו מנצלים את זה שיש לנו נכס שאין עליו משכנתה, וחברות הביטוח, אפשר לקבל משכנתה הפוכה בכלל ובפניקס, ובעצם, וגם במזרחי, זה נקרא משכנתה פיננסית, ובעצם, ואז אני יכולה לקבל כסף על חשבון עד הנכס שלי. אני לא צריכה פה ביטוח חיים או משהו, אין בעיה, אין בעיה של כושר החזר, אז מי שמקבל רק ביטוח לאומי, או שיש לו פנסיה נמוכה, זה יכול להיות פתרון מאוד מאוד טוב. אפשר לבחור האם אני משלמת קרן וריבית, או רק קרן, או רק ריבית, או אפילו לא לשלם כלום. ההחלטה היא שלכם. מי שיתמודד בעצם עם מה שישאר, זה היורשים. כי במאה ה-20 שלכם, כשאתם תעצמו עיניים, הם יצטרכו למכור את הבית ולהחזיר את הכסף. זה באמת יכול להיות מאוד טוב במקרים מסוימים למי שיש הכנסה נמוכה, או כשיש איזה חובות מאוד מאוד גדולים ואין דרך לקחת משכנתה, אבל חייבים להגיד שזה מאוד יקר. ובמיוחד היום עם תוחלת החיים הגדולה, אז גם אנשים חיים הרבה מאוד שנים, ובינתיים הריבית נצברת. אז צריך לעשות שיקול דעת לפני שלוקחים את זה, אוקיי? עכשיו, סיבה שהם רצו לקחת משכנתה הפוכה, שהם צריכים איזה, יש להם מינוס קבוע של 40,000 שקל, ובנוסף שהם לא מצליחים לסגור, ובנוסף יש להם 30,000 שקל לאיזשהו אירוע משפחתי שהם צריכים בקרוב, ויש להם חוב לחתן שלהם 200,000 שקל, שזה יושב עליהם, ממש רובץ עליהם. עכשיו, החתן, האמת, לא מבקש את הכסף, מבחינתו אין לחץ, אבל הם מרגישים כל כך לא נעים, הם מרגישים שהם רוצים להתחיל להחזיר לו. אז קודם כל, כמו שאמרתי לכם, תמיד מתחילים במיפוי. עם כל המשפחות שאני אספר לכם, תמיד את אותו תהליך שאמרתי לכם אני עושה. עשינו מיפוי, בדקנו איזה הלוואות יש, כמה סידרנו אותם, עשינו תיעדוף, ואז הסתבר שהיום יש להם שתי הלוואות קיימות, שהם משלמים עליהם משהו כמו 2,500 שקל בחודש, אבל הבעיה האמיתית זה התשלומים בכרטיס אשראי. כי מסתבר שהבעל כל פעם שהוא הולך לסופר, הוא מחלק לתשלומים. כל פעם שלושה תשלומים. אני קודם כל אני חייבת להגיד שתשלומים זה בכלל, אמרתי לכם בהתחלה, תשלומים זה נורא, בעיניי זה מקטין הכנסה, זה יוצר מצג שווא, אבל בטח ובטח תשלומים לסופר, אוקיי? כי מה קורה? אני שבוע הבא כבר סיימתי לאכול את מה שקניתי, ואני הולכת שוב לסופר, אבל להתחיל לשלם, אני אשלם רק, בעצם אני אסיים לשלם רק עוד 3 חודשים. אז לחלק לסופר, לעולם לא לחלק לתשלומים. אני תמיד אבנה תקציב, אני יודעת שזה התקציב שלי לחודש לסופר, אני חלק את זה 4 או 5 לפי השבועות בחודש, וגם אם זה יוצא 1,000 שקל, אני אקנה בתשלום אחד. בכל מקרה, אני אומר לו, טוב, בוא נעשה רשימה של התשלומים, והוא אומר לי, טוב, והוא מתחיל להקריא לי, הוא לוקח את הסטייטמנט של כרטיסי אשראי, והם מתחילים לסמן. ואני רואה שכל תשלום אומר לי, זה תשלום קטן, 300 שקל, תרשמי. זה תשלום קטן, 300 שקל, תרשמי. זה תשלום קטן, 300 שקל, תרשמי. וככה אני רושמת 300, 300, 300. ואז אני אומרת לו, תקשיב, מכל התשלום קטן, תשלום קטן, תסתכל, יצא 5,600 שקל. הבן אדם היה בשוק. כי פתאום הוא מבין, אומר לי, אבל זה סכומים קטנים. אמרת לו, כן, אבל מרוב תשלומים, תראה, זה מצטבר. והבן אדם היה בשוק. אז באמת רוב ה... תראו, אני רק אגיד, לפני שאני אחזור למשפחה הזאת, אני רק אגיד שתשלומים אנחנו נעשה בשני מקרים ובשני מקרים בלבד. אחד, כשבאמת, באמת, באמת, באמת אין ברירה, בדברים דחופים, הכרחיים, חשובים, כמו טיפול שיניים, כמו הלך האוטו, הלך המקרר, כשבאמת דברים חשובים, או בדברים שנתיים, כמו טסט, ביטוח חובה, ביטוח מקיף, דברים כאלה, שזה בעצם הופך להיות חלק מההוצאה המשפחתית, וזה חוזר על עצמו. אם יש חדר כושר, למשל, דברים כאלה, שכאילו חדר כושר שנתי, הכוונה, שאני כל הזמן מחדשת. אז דברים כאלה, או קאנטרי או זה. בכל מקרה, במקרה של יוסי ורינה, אז רוב התשלומים מסתיימים עוד חודשיים, שזה ממש טווח קצר, ואז בעצם מתפנה להם הרבה כסף, תחשבו 5,600 שקל. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה לעבור את החודשיים האלה. כשבדקנו הכנסות מול הוצאות, הבנו שהם בסך הכל בסדר. זאת אומרת, אחרי שיגמרו כל התשלומים, הם יהיו מאוזנים, ואפילו יישאר קצת כסף. אז מה עשינו? קודם כל, הפסקנו עם התשלומים. אין יותר תשלומים. תמיד אני אומרת ללקוחות שלי, שימו לב, יש לי מעל הראש פה עכשיו, שימו לב, שלט, ניאון, מתחיל לזהור, מכון גמילה מתשלומים. אז אין יותר תשלומים. האמת, שבמקרה שלהם בכלל לא נגעתי בהוצאות. הם משפחה עם 6 ילדים ו-11 נכדים, והם מאוד מאוד אוהבים לארח כל שבת את כולם, ואנחנו בכלל אפילו לא נגעתי בשום דבר בהוצאות, לא ניסיתי, תמיד חושבים שאנחנו, כשאנחנו עושים את זה, צריך להתקמצן. לא, ממש לא, במקרה שלהם לא היה בעיה בכלל. הבעיה, זה לא היה צורך להתקמצן, היה צריך לעשות סדר בהוצאות, לא צריך לצמצם הוצאות. אז פשוט מה שהצעתי להם, זה להתחיל לעקוב אחרי ההוצאות, להתחיל לעבוד נכון פשוט עם תקציב, ורק לתכנן יותר נכון את ההוצאות שלהם. חישבנו, לקחתי את ההכנסות שלהם, פחות ההוצאות הקבועות, נשאר משהו כמו 15,000 שקל בחודש. את זה חילקנו לחמישה שבועות, כשיש בחודש חמישה שבועות, זה 3,000 שקל לשבוע. עכשיו, 3,000 שקל לשבוע, זה הרבה מאוד כסף, תחשבו, אם חושבים על זה, זה הרבה מאוד כסף. עכשיו, הוא אמר לי, תקשיבי, אני מעל 70, מעל גיל 70, אין לי כוח, אני לא מתכוון לעשות אקסלים ולא שטויות, אין לי סבלנות לזה, אני לא אעשה את זה. אמרתי לו, אין בעיה. תוציא כל תחילת שבוע שלך 3,000 שקל, מצידי תוציא מזומן מה-3,000 שקל, או שתשתמש בכרטיס דיירקט, זה מה שאתה מוציא כל שבוע. אם זה אתה מסוגל להסתדר, הוא אמר לי, כן, זה אין בעיה. אמרתי לו, זהו, מבחינתי אתה יודע שיש לך 3,000 שקל, בזה נגמר השיר. עכשיו, מה שעשינו עוד, במקום הכסף שהלך לתשלומים, אז החלטנו ש-1,500 שקל הם יעשו לחתן הוראת קבע. החתן לא רוצה בכלל את הכסף, אז אמרתי להם, טוב, אז תעשו לו הוראת קבע לחיסכון בשוק ההון, שיתחיל להשקיע את הכסף. אתם תרגישו טוב, כי אתם התחלתם כביכול להחזיר לו את הכסף, ויש לזה תשואה מצוין, תבחרו איזשהו מכשיר שעם הכנסה, עם תשואה טובה, ו... תעשו 1,500 שקל חיסכון לעצמכם, כדי שגם לכם יהיה כסף בצד. כי זה אחד הבעיות הכי קשות, בגלל שאין כסף בצד, אנחנו תמיד נכנסים למינוס, או לוקחים הלוואה, ובעצם מכל החובות האלה נשאר 70,000 שקל. אז בשביל 70,000 שקל לא צריך לקחת משכנתא הפוכה, באמת, הצעתי ללכת לבנק, לקחת הלוואה רגילה, לחמש שנים, לסגור אותה, ובזה תיפטר הבעיה. האמת שהדבר שבאמת הפריע לי, זה כמו שאתם מבינים, אפשר היה לפתור את זה, זה לא היה בעיה, אבל באמת הדבר שהכי הפריע לי זה התחושה שמתחילת הפגישה, לאורך כל הפגישה, מהשיחה הטלפונית ולאורך כל הפגישה, הם באו עם תחושה שאין להם כסף, שהם מסכנים, שהם בחרדה כלכלית, שהם כל הזמן צריכים לעזר בילדים. והם לא, פתאום כשהם ראו את הנתונים, הראיתי להם שיש להם כסף. ובעצם הם יכולים להזדקן בכבוד, והם לא צריכים להתבסס על הילדים, הם יכולים, יש להם מספיק כסף. וזה נתן להם פתאום אור. הדבר הזה, התחושה הזאת שהם יצאו מהפגישה פתאום, עם ההבנה שרגע, בסך הכל הם היו כל כך בחרדה כלכלית, ופתאום הכל בסדר. זה היה הדבר הכי חשוב. בעצם הבנו שהם פשוט לא ניהלו נכון את הכסף. והבעיה הייתה חוסר ניהול. ברגע שהם ינהלו נכון את הכסף, הכל יסתדר. אז זה סיפור אחד. אני רוצה לספר לכם על עוד מקרה. על ורד ועל אריה, זוג בני 28, קודם דיברנו על אנשים מבוגרים, בואו נדבר עכשיו על צעירים. הם התחתנו בחתונה אזרחית לפני חצי שנה, אבל מסיבת החתונה תהיה בעוד 3 חודשים, והם הגיעו אליי גם, התקשרו אליי, אמרו לי, תקשיבי, אנחנו לא יודעים מה לעשות, המצב ממש ממש קשה, אוקיי, בואו ניפגש בזום. התחלנו במיפוי המצב הפיננסי שלהם, כמובן, כמו בכל משפחה, ואז שמתי לב, זאת אומרת, מה שראיתי זה שהבעיה האמיתית שההחזר הלוואות שלהם עומד על 9,000 שקל בחודש, שזה מאוד גבוה. 4,000 שקל בערך, כן, כמובן, זה 2 הלוואות צריכה, ו-5,000 שקל זה 2 כרטיסי אשראי מתגלגלים. כל פעם שלא היה מספיק כסף בחשבון, חילקו את זה שוב ושוב ושוב ושוב, עד שנוצר אשראי מתגלגל משהו כמו 50,000 שקל. עכשיו, מה זה אשראי מתגלגל? אשראי מתגלגל זה סל, שאתם יכולים לבחור כמה אתם רוצים שירד כל חודש. למשל, אם אני קניתי ב-8,000 שקל, אני יכולה לבקש שהסל שירד רק 2,000 שקל. ושאר החוב מתגלגל לחודש הבא. מה שהרבה אנשים לא יודעים, שזה לא מתנה. זאת אומרת, חברות האשראי תמיד רוצות להקל עלינו, ותמיד אתם תשמעו פרסומות, בואו, אנחנו נחלק לכם, אנחנו נבוא לקראתכם, אין שום בעיה. מה שאנשים לא יודעים, שזה עולה ריבית מאוד יקרה. הריבית היא פריים פלוס 15%. תקשיבו טוב, פריים פלוס 15%, זאת אומרת 21%. והבעיה היותר גדולה, שהים אף פעם לא מתייבש, כי כל חודש יש עוד קניות, ולכן זה אף פעם לא נגמר. אני כל הזמן משלמת רק 2,000 שקל, והחוב רק גדל וגדל וגדל. אי אפשר להיפטר מהדבר הזה. אי אפשר, אז לכן הדבר הראשון שאנחנו נעשה, מי שיש לו אשראי מתגלגל, כבר, לבטא, אני אומרת לכם, תבטלו את הכרטיסים. זה החוב הראשון שתסגרו. אנחנו חייבים לייבש את הים, לייבש את הביצה הזאת. אז כשעשינו מיפוי, ראינו שיש להם חשבון נוסף, ששם יש 50,000 שקל. הצלתי לקחת את ה-50,000 שקל האלה ולסגור את האשראי המתגלגל, ובבת אחת להיפטר מהבעיה. אבל ורד אמרה לי שהיא מאוד מאוד מפחדת, בגלל שעוד כמה חודשים החתונה, והיא רוצה לוודא, היא אמרה לי, תקשיבי, הכל כבר משולם, אבל אני מפחדת שאולי יהיה איזה הוצאות או בלטמים או שיקרה משהו. אז החלטנו שהם יסגרו כרטיס אחד, ויקטינו את החזר חוב מ-5,000 ל-2,500, לפחות זה, ובמקביל יעשו מאמץ להגדיל כמה שאפשר הכנסה. הוא אמר שהוא יכול לעבוד בשליחות, היא יכולה משהו אחר, אז ביחד הם יעשו מאמץ להגדיל את ההכנסה. אבל מה שיקרה זה להתחיל להפוך את הגלגל. זוכרים? אמרתי לכם, החלק הכי קשה זה להפוך את הגלגל. ברגע שהם סוגרים אשראי מתגלגל אחד, כבר מתפנה להם 2,500 שקל. ואם הם יגדילו הכנסה, אז בעצם יש להם פה יותר כסף, שאפשר יותר מהר להתחיל לסגור את האשראי השני. עכשיו, החלטנו שהם יעשו את המאמץ הזה, יתחילו לסגור כמה שאפשר מתוך מה שיש כרגע, ועם כל השאר נחכה עד החתונה, אחרי החתונה נראה מה המצב, מה שישאר, הם יסגרו ממה שישאר, אחרי שישלמו, אם יהיה מתנות וכאלה, ואז קודם כל יסגרו את האשראי המתגלגל שנשאר, ואחר כך יעשו, ואחר כך אפשר יהיה לעשות, להתחיל לחסוך. עכשיו, מבחינת יעדוף, חשוב לי להגיד, שמינוס זה הלוואה מאוד יקרה. אבל במקרה הזה, אשראי מתגלגל, הוא גם יותר יקר וגם מאוד חונק אותם. ולכן, קודם כל נסגור את האשראי המתגלגל, שייתן להם אוויר, ואחר כך נסגור את המינוס, ואז נשארו 2 הלוואות נוספות. עכשיו, מכיוון שאם אנחנו פותרים את הבעיה של האשראי המתגלגל, ההלוואות הן בסך הכל הלוואות בריבית טובה, והן הלוואות מנועלות, ומבחינת התקציב הם עומדים בהחזר בלי בעיה, אז יש 2 אפשרויות. אפשרות אחת, כל חודש לשים 1,000 שקל בחיסכון, להתחיל לצבור און, וכל עודף שיש, לקחת ולסגור הלוואות, ואז לסיים עם זה כמה שיותר מהר, או לעזוב את ההלוואות, כאילו, לא להתרגש מהם, לשים אותם בצד, וכל חודש להתחיל לשים בחיסכון 7,000-8,000 שקל, ולהתחיל לצבור און לדירה, שזה גם היה משהו שמאוד מאוד חשוב להם. האמת שמה שריגש אותי הכי הרבה, תדעו לכם, זה שהם התקשרו אליי אחרי. הם היו כל כך עבודים לפני שהם הגיעו לפגישה, הם לא ראו בכלל איך מתחילים לצאת מהדבר הזה, ובסוף הפגישה הם אמרו לי, וואו, אנחנו לא מאמינים, זה באמת אפשרי, זה נראה עכשיו פשוט, ועשית לנו באמת סדר, וגרמת לנו להרגיש הכל בסדר, ואנחנו נצא מזה, ומבטיחו לי שהם לא יורידו את הרגל מהגז, ואני יודעת שהם ייצאו מזה הכי מהר שאפשר, וזה באמת מאוד מאוד מרגש. הסיפור השלישי, אני רוצה לספר לכם על רבקה, שהיא בשנות ה-60 לחייה, כל השנים היה לה עסק קטן, מין מכולת שכונתית כזאת, שהיא עבדה מאוד מאוד קשה, מצאת החמה, צאת הנשמה, ולמרות שהיא גלגלה הרבה מאוד כסף, המחזור של המכולת היה מאוד מאוד... רגע, נתקע לי פה משהו. אוקיי, למרות שהמחזור של המכולת היה מאוד מאוד גדול, אבל בפועל... כל הזמן היה תזרים שלילי, והיא כל הזמן לקחה הלוואות, וכל חודש מצא פתרון אחר, פעם מן היקב, פעם מן הגורן, כל פעם כדי לשרוד. הגיע לה אחרי שהחליטה שהיא פורשת, היא מכרה את המכולת, הלכה לעבוד כשכירה באיזושהי חנות, והתחילה לקבל משכורת מינימום, אבל לפחות משכורת יציבה, גם בעלה בשנות ה-70 לחייו עובד, גם הוא מרוויח משכורת מינימום. ביחד עם קצבת זקנה, יש להם הכנסות של משהו כמו 15,000 שקל. הכנסה יחסית נמוכה, ועדיין נשארו לה 400,000 שקל חובות, אחרי שהיא מכרה את המכולת. וההחזר החודשי הוא 6,000 שקל, אז מתוך 15,000 שקל, תחשבו, מתוך 15,000 שקל הכנסה, 6,000 שקל החזר חודשי, זה לא נשאר הרבה לחיות. האתגר האמיתי, מעבר לזה, היה שהיו 4 חשבונות בנק, 3 חשבונות פרטיים, וחשבון אחד עסקי, כי הם, כל השנים היא כל פעם גלגלה, היא הייתה צריכה לגלגל חוב, אז היא פעם לקחה מפה ופעם לקחה משם. וזה יצר בלגן אסטרונומי. כי היא לא ידעת איפה יד ימין, איפה יד שמאל, מה קורה, מי נגד מי, איפה יורד מה ומתי. בכל חשבון היו הלוואות, בכל חשבון היה מינוס, בכל חשבון היו כרטיסי אשראי עם תשלומים. הבלגן חגג. ומה שהיא הייתה עושה, כל פעם מעבירה מהחשבון הזה לחשבון הזה, מהחשבון הזה לחשבון הזה. אז דבר ראשון, עשינו סקר שוק. ניסינו להבין איפה היא תקבל את התנאים הטובים ביותר. ואחרי מסע ומתן קשוח, פתחנו חשבון פרטי חדש, שבו היא קיבלה את התנאים הטובים ביותר, התחלנו להעביר לשם את הפעילות. הבנק הסכים למחזר את החוב לשתי הלוואות, כל אחת על סך 200,000 שקל, ומ-6,000 שקל ירדנו ל-4,000 שקל, כבר יותר טוב. במקביל, התחלנו לסגור חשבונות בנק. כל פעם לקחנו חשבון אחד, העברנו ממנו את הפעילות, סגרנו את המינוס, סגרנו את ההלוואות, העברנו הוראות קבע, העברנו פעילות כרטיסי אשראי, ביטלנו כרטיסי אשראי, תשלומים שהיו שם, דאגנו להעביר כסף עד שהתשלומים ירדו, שילמנו את זה כל חודש, עד שכל הפעילות הסתיימה, ואז סגרנו את החשבון, ולאט לאט נהיה סדר. ככל שהתקדמנו עם הסדר, הבנו, שההחזר החודשי עדיין מקשה עליהם, כי למרות שזה כבר היה יותר טוב, עדיין 4,000 שקל היה גבוה בשבילם, ולכן במקרה שלהם לקחת משכנתא הפוכה, זה דווקא כן איתים, בגילם או במצבם, הבנק לא היה נותן להם משכנתא רגילה, והחוב היה כבד עליהם, אז במקרה שלהם לקחנו משכנתא הפוכה, אבל הם עכשיו כן מחזירים אותה, פשוט מ-4,000 שקל הם הורדנו את ההחזר ל-2,000 שקל, ואז זה כבר ממש שפוי, והם גם מחזירים קרן וריבית, ובתקציב שבנינו השארנו כסף כל חודש לחיסכון, כי תבינו, אנחנו חייבים שיהיה לנו בלטם, הסיבה שכל פעם אנחנו נכנסים למינוס, או כל פעם יש לנו בעיות, זה בגלל שאין לנו כסף בצד, אז... תמיד חייבים שיהיה כסף בצד. אבל אני חייבת להגיד שאין קסם, אוקיי? התהליך הזה לקח, זה נשמע אולי לכם, זה נשמע מהר, אבל תדעו לכם שזה לקח 3 שנים כמעט עד שסגרנו את כל, את כל הבלגן הזה. זה לעבוד ממש עקב בצד אגודל, עד שניקינו את כל החשבונות. עד צריך פה הרבה נחישות והרבה מאוד התמדה עד שהכל יסתדר. אבל זה היה שווה את זה, כי היום... יש חשבון אחד, יש סדר, יש בהירות, אין תשלומים, אין הלוואות, הלוואה משולמת, יש הורדה חודשית, הכל מסודר. הסיפור הרביעי שאני רוצה לספר לכם על רונית ודני, ששניהם נשואים ושניהם מטפלים אלטרנטיביים, הוא שכיר ועצמאי, היא 100% עצמאית. יש להם דירה, שווי 2 מיליון שקל, ללא משכנתה, יש 2 חשבונות בנק, שבעיקרון אחד אמור להיות של הבית, אחד אמור להיות לעסק, אבל הכל מעורבב. וסך הכל בשני החשבונות האלה יש 250 אלף שקל הלוואות, עם החזר חודשי של 4,500 שקל, שחנק אותם לגמרי, וכמובן תמיד יש מינוס של 25 אלף שקל. האמת שזה מקרה קל יחסית, כי מה שהכנסנו, הכנסנו את החוב לתוך המשכנתא, ובאמת בזה פתרנו את הבעיה של החוב, כי חשוב להגיד שאם יש נכס, אפשר לקחת עליו משכנתא. האמת, קחו בחשבון, זה לא נחשב משכנתא לדיור, אלא משכנתא לכל מטרה, ולכן הריבית תהיה יותר יקרה ממשכנתא לדיור, אבל היא עדיין תהיה יותר זולה ממה שתקבלו כהלוואה לצריכה. היתרון שמשכנתא אפשר לפרוס להרבה מאוד שנים, ואז ההחזר הוא יותר נוח. האתגר האמיתי שלהם לא היה דווקא במחזור החוב, האתגר האמיתי היה בהכנסות. בגלל השונות המאוד גדולה בהכנסות, בגלל שהוא חלק מהזמן עצמאי והיא 100% עצמאית, יש שונות מאוד מאוד גדולה בהכנסות, וזה גם מה שגרם למינוס מלכתחילה ולכל החובות. אז מה שהיינו צריכים לעשות, זה קודם כל הפרדה, חומות ציניות בין הבית והעסק, ממש לנקות את החשבון. החשבון של העסק הוא רק החשבון של העסק, והחשבון של הבית הוא רק החשבון של הבית, וליצור תזרים, להבין כמה הבית צורך, להבין כמה הבעל מביא, כי יש מזכורת שבכל זאת הוא שכיר, אז חלק מההוצאות של הבית מחוסות מהמזכורת שלו, ומה שנשאר צריך לחלק בין שני העסקים שלהם, את הדלטה שנשארה, וחילקנו את זה בהתאם לעסק שלו ובהתאם לעסק שלה, כמה הוא צריך להביא וכמה היא צריכה להביא, וכמובן לקחנו בחשבון גם את הוצאות העסק לכל אחד מהם וגם מיסים, וככה בנינו תזרים שכל עסק, כמה כל עסק צריך להביא כדי שהם יהיו מוגנים, גם מבחינת תשלום מיסים, תשלום הוצאות העסק ותשלום הבית, ובנינו מנגנון של מזכורת, כי הם עצמאים, הם מסחירים של עצמם, אז בעצם כל פעם בחודש, כל אחד מעביר מזכורת מהעסק שלו, את המזכורת שלו, וככה באמת הם לא יוכלו לחזור להיות במינוס. האמת שלא הכל ורוד, הרבה פעמים יש גם אנשים שלא תמיד מסכימים איתי ולא עושים את מה שאני חושבת. ואני רוצה לספר לכם על עדי, שהוא רווק, צעיר יחסית, בן 30, והוא צבר חובות של משהו כמו 28 אלף שקל. האמת שזה לא הרבה כסף, אובייקטיבית, אבל בשביל מי שהוא צעיר והוא רק בתחילת הדרך, זה הרבה כסף בשבילו. מה שהחזר ההלוואות שלו והתשלומים בכרטיס אשראי, עמד כל חודש על 4,000 שקל, והוא עובד כברמן בתל אביב, הוא גר בסחירות, והעניין הוא שחצי מהלוואות וההתחייבויות שלו מסתיימות בעוד חצי שנה, ושאר החוב מסתיים בעוד שנתיים. עכשיו, מה שהוא רצה לעשות זה לקחת 28 אלף שקל הלוואה, לאחד את כל החוב תחת הלוואה אחת, לקחת 28 אלף שקל לאחד את כל החוב תחת הלוואה אחת, לפרוס אותם לחמש שנים, ואז ההחזר החודשי ירד והוא יוכל לנשום. אני התנגדתי לזה, אני חייבת להגיד. אני חושבת שאין שום היגיון כלכלי לקחת חוב שמסתיים בעוד חצי שנה ולחלק אותו לחמש שנים, משני טעמים. הראשון, אפקט הריבית הריבית. החזר החודשי יהיה נמוך מאוד, אבל ככל שלוקחים הלוואה ליותר זמן, ככה בסופו של דבר משלמים יותר. אוקיי? אז אין היגיון. דבר שני, החוב שמסתיים בעוד חצי שנה הוא בכרטיס אשראי בלי ריבית. ואם אתה תיקח הלוואה, זה עכשיו יהיה עם ריבית, אז אתה בעצם מייקר את החוב. מה שאני הצעתי לו זה לעשות הפוך. הוא סיפר לי בגלל שהוא לא עומד בחובות, הוא החליט חצי שנה לסבלט את הדירה שלו ולעבור לגור עם אמא שלו. אז הצעתי לו, אוקיי, הוצאות, אתה הולך לגור עם אמא שלך, הוצאות של הדיור לא יהיה לך, אתה הולך לעבוד כמה שיותר קשה, תעבוד, תקרא את התחת, חצי שנה, תעבוד כמה שיותר קשה. סגור את זה, מה זה 28 אלף שקל? מספיק שאתה מרוויח מזכורת של 5,000, 6,000 שקל, שאם אתה עובד מאוד מאוד קשה, אתה באמת אפשר לעשות אפילו יותר. ותסגור את החוב הזה כמה שיותר מהר, ואז כל החיים, תתחיל לעבוד הפוך, תתחיל לעבוד עם תקציב, תתחיל לעשות סדר, וכל החיים יהיה לך שקט, תעבוד חצי שנה קשה, סגור את העניין הזה. לצערי, הוא לא הסכים איתי, ובסופו של דבר הוא לקח את ההלוואה, אבל... מה לעשות? סיפור אחרון שאני רוצה לספר לכם, גם על זוג חמוד שאני מאוד מאוד אוהבת, בשנות ה-30 לחייהם, עם ילד אחד שהגיעו אליי, ועוד ילד בדרך, שיש להם בסך הכל משהו כמו 100,000 שקל הלוואות, ומינוס, 35,000 שקל מינוס, אבל אין דירה, ויש קרן השתלמות, וגם פה יחסית המקרה מאוד קל מבחינת החובות, כי בגלל שיש קרן השתלמות, אז אפשר לקחת הלוואה על קרן השתלמות בתנאים מאוד מאוד נוחים, ובהלוואה יחסית לא יקרה. עכשיו, חשוב לי להגיד משהו. כשאתם לוקחים הלוואה, אתם תמיד צריכים לתת איזשהו סוג של ביטחון. הביטחון יכול להיות משכורת שלכם, הביטחון יכול להיות ערב, הביטחון יכול להיות רכב, הביטחון יכול להיות דירה, והביטחון יכול להיות קרן השתלמות. כשהביטחון הוא קרן השתלמות, בעצם, אם לא תשלמו את החוב, הקרן פשוט תסגור את הכסף, זאת אומרת, הכסף שם. ולכן אין סיכון, ובגלל שאין להם סיכון, הריבית היא יחסית זולה מול הבנק. יחד עם זאת אני חייבת להגיד שהפריים היום עומד על 6%. והלוואה מקרן השתלמות היא בדרך כלל נותנת את הפריים, או פריים מינוס רבע או פריים מינוס חצי בבנק, ההלוואות תמיד יהיו פריים פלוס 1, פלוס 2, פלוס 3. אז מול הבנק זה מאוד מאוד, זה זול, אבל עדיין 6% זה יקר. ולכן אנחנו ניקח את ההלוואה הזאת, אם אין ברירה, עדיף לקחת מקרן השתלמות, אבל עדיין, אם לא חייבים לא לקחת הלוואות. אז בעצם מה שעשינו, פרסנו את כל החוב, הכנסנו אותו לתוך הקרן השתלמות, לשבע שנים, וגם פה האתגר לא היה לקחת הלוואה, אלא האתגר באמת הוא לוודא שהם לא יחזרו להיות במינוס. אז בנינו תקציב, ראינו שהם יעמדו באמת בהחזר ההלוואה, וידינו שזה הכל בסדר, ורק אז הם באמת לקחו את ההלוואה וסגרו את כל החובות. אז אנחנו נצא לעוד הפסקה קלה, ומיד אחריה נעשה איזשהו סיכום קצר.
בחלומי חזרתי לבית הספר התיכון למסיבת פורים, וקסמן עמד בפינה מבויש, זה היה לפני שהוא התחיל עם מנדודים. חשבתי שאתה בהודו, אמרתי לו אני בהודו, הוא אמר וגם אתה עכשיו בהודו, אתה לא מרגיש מוזר. אני מקשיב, אמרתי לו, וזהו באמת שיר לא מוכר. נכון מאוד, אמר לי וקסמן. זמן חבר, זמן חבר, זמן חבר, זמן חבר. בחלומי חזרתי לבית הספר שמעתי הדירות בין השיחים, המסעית לא תחכה, קראתי לו שיסו כבר, הוא אמר אני לא זז מכאן עד סוף הצד, זה קטע נהדר. אנחנו כאן הולכים לרגע הבן סביב, זאת לא המסעית שלנו, אתה מקשיב? אני מקשיב, אמרתי לא, אבל מתחיל להיות לי קר. להתראות, אמר לי רוסמן. זמן חבר, זמן חבר, זמן חבר, זמן חבר. זמן חבר. חזרתי לבית הספר התיכון ולא הכנתי שיעורים. פיקסמן מזיע רמז לי לבוא, הוא רצה שנסתלק אליו לשמוע את התקליטים. הפעמון כבר מצלצל, אמרתי לו שיצלצל, הוא אמר אין בכלל ממה לפחד, הכל כבר עבר. אנחנו כאן עורכים לרגע הבן סביב, זה לא הפעמון שלנו. אתה מקשיב?
סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
לסיכום, כדי להקטין החזר חודשי, מהם אפשרויות שעומדות לפנינו? אז האפשרות הראשונה, לפרוס מחדש את החוב הקיים. אנחנו בעצם לוקחים את כל ההתחייבויות שיש, את המינוס, את ההתחייבויות, את ההלוואות מכל מקום, את התשלומים, את הכל הכל הכל, ולוקחים הלוואה חדשה, עושים סקר שוק, לוקחים הלוואה חדשה, אחת גדולה, מאחדים את הכל תחת הלוואה אחת. אפשרות שנייה, להחליף הלוואה במשכנתא. אפשרות שלישית, להחליף הלוואה בהלוואה מקרן השתלמות. וכמובן, אפשרות רביעית, אם יש לכם לממש נכסים פחות טובים, אם יש לכם פקדונות, תוכניות חיסכון שנותנים לכם 2.5-3%, בטח ובטח, בריביות של היום של הלוואות שזה 7-8-9% מינוסים, הלוואה למינוס היא 12, הריבית על המינוס היא 12.6%, אז אם יש לכם ריביות, אם יש לכם נכסים עם בריביות נמוכות, עדיף למשוך את זה ולסגור את החובות. אם יש לכם הלוואות ואתם עומדים בהחזר החודשי, תבדקו, אולי אפשר לעשות מחזור ותשפרו את התנאים, אולי אתם יכולים לקחת הלוואה חדשה, בתנאים טובים יותר, בהחזר יותר קטן, בריבית יותר נמוכה. לפני שאתם לוקחים הלוואה, תזכרו, זה שוק. תעשו סקר שוק, תבדקו בכמה מקורות, איפה אפשר. היום יש המון מקורות, בבנקים, בכרטיסי אשראי, בחברות הביטוח. יש גם את עוגן, שזה קרן חברתית. אז תבדקו בכל המקומות, תעשו השוואה של הריבית, של גובה החזר החודשי, תקופת החזר חודשי. תבדקו אם יש עמלות נלוות, מתי תחנות יציאה, מה הבטוחות שמבקשים מכם. הכל תבדקו, ואז תקבלו החלטה. כשתזכרו תמיד, במקרים מסוימים, כשעושים מחזור, עדיף בהתחלה לשים דגש על ההחזר החודשי, ולא על הריבית. לסיום אני רוצה להגיד שאם יש דבר אחד שחשוב לי שתזכרו מהתוכנית היום, זה שהחזר הלוואות גבוה הוא לא גזרת גורל. ראינו הרבה פעמים איך אפילו הפסקת תשלומים מיותרת יכולה לשנות את כל המאזן. איך מעבר לחשבון חדש או מיזוג חכם של הלוואות מוריד את כובד המשקל מהכתפיים. ראינו גם מקרים שבהם הפתרון לא היה כלכלי, אלא נפשי, פשוט להפסיק לפחד, להתחיל לפעול. לא משנה מה הסיפור שלכם, תמיד אפשר לעשות סדר, תמיד אפשר לבחון מחדש, למזג, לפרוס אחרת, תחשבו כמו לגו, אוקיי? זה כמו, פשוט אפשר לפרק ולהרכיב מחדש. הכי חשוב, תבינו את התמונה כולה, מה באמת יש לכם, כמה באמת אתם חייבים, כמה באמת אתם יכולים לשלם, ואז תבנו לעצמכם תוכנית כלכלית, ועדיין אם יש תחושת מחנק, אל תישארו לבד, אפשר וצריך לקבל ייעוץ ולעשות שינוי. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתי. אני הייתי ענבר אם, ניפגש ביום חמישי הבא בשעה 5, להתראות סופה שמעולה, ואינשאללה עד סוף שבוע הבא עוד אחים ואחיות שלנו בבית.
בזמן האחרון קצת קשה לי להגיע, אני הולך ומתנשך ומתחיל גם להזיע, כי בזמן האחרון גם קשה לי להסביע את הרצון המקולל. ישרוף הכל בלי להודיע, כי בזמן האחרון אני נוגע לא נוגע, ואם נגיד את האמת אני הולך ומשתגע, כי בזמן האחרון קצת חשוך אתה שומע, אז תדליק כבר את האור, תעשה מה שאתה יודע. בזמן האחרון אנשים מוחאים כפיים, הם מסתכלים עליי קרוב בלבן של העיניים, אז בזמן האחרון נהייתי ביקורתי, ורצה לי קצת לחשוב עד כמה הייתי אמיתי, כי בזמן אני נוגע, לא נוגע, ואם נגיד את האמת אני הולך ומשתגע, כי בזמן האחרון צעד חשוך אתה שומע, אז תדליק כבר את האור, תעשה מה שאתה יודע. חשוך אתה שומע, אז תדליק כבר את האור, תעשה מה שאתה יודע.
אל תגידו לי די, די. כל היום אני בכל שחורה.